טוב, שלום לכולם. מהיום אנחנו נדבר קצת על מגילת אסתר, גם שבוע קרוב ושבוע אחריו. נכנס קצת לעניין של פורים, אז נתחיל פרק א' עד פסוק ח' ונתמקד בעיקר לפסוק ח'. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. קצת לרקע היסטורי, מלכות בבל כבשה הרבה מהעולם, והמלך הראשון היה נבוכדנצר, אחריו הביל מרודח, אחר כך בלשצר, שהוא היה הנכד של נבוכדנצר, ואחר כך דריווש הורג את בלשצר, במשתה המפורסם שהוא עשה, ומתחילה מלכות פרס ומדי. דריווש היה מדי, ואחרי דריווש היה קורש, קורש היה פרסי, ואחשוורוש היה אחרי קורש. השטח שהוא מלך היה שטח עצום מאוד, מהודו, הודו זה הודו של ימינו, ועד כוש, כוש אומרים שזה אזור סודן. אז זה מתאים, כלומר זה שטח עצום. כאילו שאר העולם היה ברברי, מה היה באירופה? שמתאים ברברי, מה היה באמריקה באותה תקופה? והיו אנשים, ואז הוא מלך על שטח עצום, 27 מהמדינה. המילים הוא אחשוורוש לכאורה נראות לא קשורות. מיותרות, חכמנו אומרים, אל תטעה באותו מרושע. זה נראה כאילו שבפרק ו', לא זוכר את התפנית, פרק ז', פתאום הוא עם היהודים ונחמד, ואומר לאסתר, תעשי וזה, ולמרדכי מגדל אותו, הוא נשאר רשע מרושע. הכל אינטרסים, וצריך לדעת, יש בחינות מסוימות שהיה יותר רשע מאמן. בחינות מסוימות. אמן מציע לו כסף, זוכים? שהמן רוצה לעשות את הפתרון הסופי לעם ישראל, הוא מוצא לו כמה כסף? 10,000 כיכר כסף. כמה זה שווה בערך היום? כמה? כמה?
10 מיליארד.
מיליון, כן, אומרים שבאזור המיליארד, כנראה, לפי החישובים של ימינו, יוצא סכום עצום. הוא לקח את הכסף אחשוורוש? לא? הכסף נתון לך, לא רוצה כסף, אני רוצה שעם ישראל ימות בלי שלקחתי כסף, נשמע. הבנתם? קיצור היה מרושע, הוא אחשוורוש מההתחלה ועד הסוף. גם היום מנהיגים, אל תסמוך עליהם שלטובת עם ישראל, מנהיגים בעולם, הכל אינטרסים. יכולים להתהפך בקלות. נכון אביעד? אז אם ימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. מתי הוא עשה את המשתה? מצוין, ולא בשנה הראשונה. למה הוא לא עשה משתה בשנה הראשונה? מצוין, פירוש הפשוט, המלכות התייצבה בשנה השלישית. עד השנה השלישית היו מרידות פה, מרידות שם, בשנה השלישית נתיישבה מלכותו. פירוש שני, אומרים שבשנה הזאת התחתן עם מי? ושתי. ושתי הייתה נינה של נבוכדנצר. חוץ נינה שהיא הייתה אישה יפהפייה, חכמנו אומרים, שהייתה מאחת הנשים היפהפיות ביותר בעולם, היא גם הייתה עם ייחוס רציני. היא הייתה הנינה של נבוכדנצר, וככה הוא משיג בעצם שהוא קשור למלכות הקודמת בבל, שלא ימרדו בו. סיבה שלישית, שיש לזה רמז בפסוקים. חכמנו, יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. חכמנו קיבלו במסורת שהחשוורוש חגג את סופו של עם ישראל. כלומר, הנביא ירמיהו הזהיר את עם ישראל לחזור בתשובה. אם לא תחזרו בתשובה, הבבלים יבואו ויגלו אתכם לבבל. עם ישראל לא שמע לירמיהו. שם אותו בבור, רדפו אותו, ובסוף הוא אומר, אחרי 70 שנה, למלות 70 שנה לבבל, הקדוש ברוך הוא יחזיר אתכם לארץ ישראל. מתי נספרים ה-70 שנה? אחשוורוש טעה. הוא חישב את ה-70 שנה מגלות יחוניה. נבוכדנצר הגלה את עם ישראל בשני שלבים. גלות יחוניה, ואחר כך חורבן בית המקדש, זה הגלות המרכזית, עם גלות יחוניה נקראת גלות החרש והמסגר. גלו אנשי האליטות, אנשי הצבא, המלך יחוניה, מרדכי גלה בגלות הזאת, אומרים המגילה, מרדכי מה כתוב? אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. כלומר, 11 שנה לפני החורבן, נבוכדנצר מגלה את עם, חלק מעם ישראל, לבבל. זה נקרא גלות החרש והמסגר. חורבן בית המקדש. חשברוש עשה חישוב, עברו 70 שנה מהגלות הראשונה, בית המקדש לא נבנה, עם ישראל, סליחה, לא חוזר לארצו, סימן שסופו של עם ישראל. לא יחזור לארצו. הוא טעה ב-11 שנה. ואז הוא עושה משתה, חוגג, מוציא את כלי בית המקדש. האשכנזים קוראים את הפסוק הזה במנגינה עצובה, והשקות מצוינים. נכון, וכלים מכלים שונים, כי הוא הוציא את כלי בית המקדש. כלומר, שלוש סיבות למשתה. סיבה אחת התיישבה מלכותו, סיבה שנייה התחתן עם ושתי, סיבה שלישית טעה בחשבון, ירמיהו אמר אחרי 70 שנה לגלות בבל אני אחזיר אתכם, הוא ספר 70 שנה מהגלות הראשונה ולא מחורבן בית המקדש, עברו 70 שנה מסל חוזר לארצו, עושה משתה, כן, עושה, ועושה, כן, כן, או 70, כן. עושה משתה ואומר זהו, עם ישראל נגמר, הוא שנה יהודים לא פחות מאמן. ד' בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום. משתה 180 יום. מה המטרה של המשתה? מה המטרה אבל? גאווה. גאווה וחוזקה אתם חושבים? כן, ככה הוא מוציא כל כך הרבה כסף. ואז? ואז? מצוין, תראו. יש כמה עמים, ממלכות, שנהגו בטקטיקות שונות כדי לגרום שלא ימרדו. הבבלים למשל הרסו, לא השאירו זכר. הרגו, 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 הרסו. אף אחד לא ימרוד. אשור, מה עשו אשור? החליפו עמים אחד בשני. לקחו את הקוטים, שמו אותם בארץ, את היהודים בקוטה, את ההודים שמו בסינגפור, סינגפור שמו בזה, היו מחליפים עמים אחד בשני, ככה יגרמו שלא לא ימרדו, לא מצא... בדיוק. מה חשברוש אמר? לא, הכי טוב לפתות אותם בתענוגות החיים. מי לא אוהב? כסף, אוכל, שתייה, חזר אומר שגם היה שם זנות נוראית. קיצור, מי לא אוהב את אהבות החיים? איזה מלך נחמד, תראה איך הוא מפנק אותנו בכל מיני. למה שימרדו בו? 180 יום בכל רחבי הממלכה עושים משתאות, שותים, שמחים, מאושרים. כך הוא מפתה את האנשים לא למרוד בו. פסוק איוב, אם לא את הימים האלה עשה המלך לכולם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן, משתה שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חוץ מזה עיר הבירה, עוד 7 ימים נוספים של משתה. מה היה? שם אחור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלבוץ והרגמן, גלילות חסף בעמודי 6, מיטות זהב וחסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. לא נסביר את כל החומרים האלה, אבל זה דברים יקרים מאוד. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. אנחנו נתמקד בעיקר בפסוק ח', והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. איך אפשר לעשות כרצון איש ואיש? אומר המדרש מקור מספר 5, לעשות כרצון איש ואיש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שם דפים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני איני יוצא מידי בריאותיי, ואתה מבקש לעשות כרצון איש ואיש. דוגמה, בנוהג שבעולם, שני בני אדם מבקשים לישא אישה אחת. האם יכולה היא להינשא לשניהם? כן, יכולה להינשא לשניהם? לא, אי אפשר. כן, אלא עול הזה, עול הזה. וכן שתי ספינות שהיו עולות בלימן. לימן זה נמל, אחת מבקשת, היום זה עובד, איך היום אוניות נוסעות, אימא? איך זה עובד היום? איך אוניות היום מפליגות? קיטור, נכון. אבל בעבר, איך היו לפי? מפרשים. האם יש לך רוח צפונית? אי אפשר. גם צפון וגם דרום, מי שצפון מצוין, מי שדרום אז הוא כיוון הפוך. וכן שתי ספינות שהיו עולות בלימן, נמל, אחת מבקשת רוח צפונית ואחת מבקשת רוח דרומית. יכולה היא הרוח אחת להניג את שתיהם כאחת, אלא או לזו, או לזו. למחר שני בני אדם באים לפניך בדין איש יהודי ויצר ואויב. יכול אתה לצאת ידי שניהם? בקיצור, איך אפשר לעשות רצון כולם? אחד רוצה שיקרינו במשתה הצגה כזאת. עשו הצגה, שני רוצה הצגה אחרת. אחד רוצה, איך אפשר לעשות כרצון איש ואיש? מסייע המדרש, קטע מודגש, מי הוא זה שעושה רצון יראיו? זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. רק ריבונו של עולם יכול לעשות כרצון איש ואיש. אבל עוד פעם, ננסה להבין מה הייתה הכוונה. אז רש"י אומר, לעשות כרצון איש ואיש, מקום מספר 2, לכל אחד רצונו. איך אתם מבינים מה הכוונה? אחד רוצה לשתות, אחד רוצה שיפודים, אחד סטייק, אחד, כל אחד, וככה זה. אבל שימו לב מה הגמרא אומרת, דבר נראה קצת מטמיע. מקום מספר 3, לעשות כרצון איש ואיש, אמר רבה לעשות כרצון מרדכי ואמן. מרדכי דכתיב איש יהודי, זה כרצון איש. אמן כתוב איש צר ואויב. מה הפשט? רש"י אומר, הם היו שרי המשקים במשתה. שר המשקים היהודי היה מרדכי. איך? נכון, שר המשקים האחראי על הגויים היה אמן. צריך השגחה? יהודים, דרך אגב, היהודים באותו זמן היה סכנה גדולה של התבוללות. תראו, כתוב שהדבר הנורא הגיע משתי סיבות, אחת הסיבות שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה זה נהנו? תראה, אם אתה מגיע לסעודה, אולי לא נעים להם לא להגיע, מה יהודים לא מגיעים, זה יכול לפגוע בהם. אפשר להבין, אבל ליהנות מהסעודה, פעם שאלו את החפץ חיים, גייסו בכוח יהודים לצבא הרוסי. ומה היה התפריט? לא היה שם אוכל גלט, היה שם אכלו חזירים, כל מיני נבלות, טרפות. שאות החפץ חיים, מה אנחנו עושים? מה אמר להם? שהם חייבים לאכול. אבל הוא אמר, כשאתם אוכלים, אל תמצצו את העצמות. הבאתם? צריך לאכול. אז גם פה, צריכים לבוא לסעודה, לא נעים, לא נבוא, עושה, אבל אל תיהנו מסעודתו של אותה רשע. היה סכנה גדולה מאוד של התבוללות באותו דור. סכנה גדולה. אז רש"י אומר, מרדכי ואמן היו אחראים מהראשיים במשתה. אבל מה, זה הפשט. אבל מצאתי מאור ושמש רעיון נפלא. אומר המאור ושמש מקום מספר 6, איתה בגמרא לעשות כרצון איש ואיש, לעשות כרצון מרדכי ואמן. והדקדוק הוא, איך מצינו שמרדכי ואמן היו שרי המשקים בסעודה הזו, מאיפה חזה לקחו את הרעיון הזה? תשובה, ועל פי פשוטו נראה, או מה שזה בדרך רמז, שהגמרא מרמזת לנו כאן על עניין הבחירה שניתנה חופשית לאדם, שכן גזר מלכו של עולם, שיהיה כוח ביד האדם לבחור באיזה דרך שירצה. אחת מסעות האמונה, זה בחירה חופשית. אצל הערבים אומרים שהכל מכתוב. אין בחירה. הכל נגזר. ואנחנו מאמינים שנגזר, כוחנו לשנות. אדם מאמין שאם הוא בוחר בטוב, זה בחירה שלו. הוא מצוין. הכל צפוי והרשות נתונה. קשה מאוד להבין את הסתירה בין אם הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאני אעשה, איך יש בחירה, אבל למרות הקושי להבין, אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, שיש בחירה חופשית לאדם. וזהו שכתוב כאן, זה ברמז כמובן לא פשט, והשתייה חדת אין אונס. רצה לומר ענייני תאוות אכילה ושתייה, אין אונס. רק שהבחירה היא ביד האדם, לבחור איזה דרך שירצה, אל תגיד אני לא מסוגל להתגבר על תאוות האכילה. אל תגיד לא מסוגל להתגבר על תאוות השתייה. אל תגיד. כי כן ייסד המלך. מי זה המלך? היינו מלכו של עולם, שכל מקום שכתוב במגילה זו מלך סתם, הכוונה למי? גם לאחשוורוש וגם לקדוש ברוך הוא. מצוין. ואם כן נוכל לומר שמדבר על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא ייסד כן לעשות כרצון איש ואיש, זה מרדכי ואמן. רצה לומר מרדכי ואמן מרמזים על יצר טוב ויצר הרע, וייסד המלך לעשות כרצונם, פירוש שהבחירה תהיה חופשית ביד האדם, והאדם יבחר באשר ירצה, והשם יורנו שנבחר בחיים. תראו.
זה מה שהוא אומר, זה לא בטוח שלא ממש שר...
נכון, צודק, נכון, נכון, צודק. תראו, יש משפט שאומר, אין דבר העומד בפני הרצון. מי אמר את זה? מה? הרב קוק, מי אמר את זה? זה לא משפט ממקורות חז"ל. לא תמצאו בחז"ל. שמשמואל, כל מיני, אבל זה לא משפט קדמון מאומות העולם. לא יודע בדיוק מה המקור, אבל זה לא משפט מהיהדות. אין בזה בעיה. משפט יפה, נכון, אבל הוא לא כל כך מדויק, או מעט נראה. מה יש ביהדות? זוהר. אומר הזוהר, מקום מספר 7, כל מילין דה אלמה, לא טליין, אלא בראותה. מי יכול לתרגם? מצוין. יפה מאוד. כל ענייני העולם לא תלויים, אלא ברצון. האם יש הבדל בין הזוהר? כל ענייני העולם לא תלויים, אלא ברצון, לבין המשפט, אין דבר עונה לפני הרצון? מה? אותו דבר לכאורה. אתם מסכימים שאין דבר עונה לפני הרצון? מסכים או לא? איך? מה עוד? אני עכשיו רוצה להיות כמו הרב עובדיה. אני יכול? אין סיכוי. מסכימים? מסכימים או לא? מסכימים או לא? אני רוצה עכשיו להיות... מה? איך? אני רוצה עכשיו לעוף כמו נשר. קפוץ מהגג, לעוף כמו... אני רוצה מאוד להיות עית. חלום שלי להיות עית. אני יכול או לא? לא. כלומר, יש מגבלות. כלומר, אין דבר העומד בפני הרצון, תלוי במגבלות של האדם. אדם לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אין מה לעשות. יש דברים גדולים, צריך רצונות גדולים מאוד. דבר קטן, בסדר, אני רוצה ללכת לחרמון, טפס את החרמון. בסדר. את האברסט, כל אחד יכול לטפס אברסט. כל אחד יכול להיות הרעבדיה. כל אחד יכול להיות נשר בשמיים. לא, יש מגבלות לרצון. הזוהר אומר, כל ענייני העולם לא תלויים אלא ברצון. מרן הרב קוק זצ"ל, יש לו מלא פרקים באורות הקודש על הרצון. אחד מהנקודה, מהפרקים 8, הרצון הוא מקור החיים. יש לאדם 4 כוחות עיקריים בנפש, שכל, די, מיון, רגש ורצון. מכל הכוחות האלה, איזה כוח הכי חזק? הרצון. בוודאי. הרצון. נכון. הרצון קודם להכל. מצוין. כן? אומר הרב זצ"ל, הרצון הוא מקור החיים, רצון האדם הוא באמת יסוד שכלולו והווייתו. אמנם הרצון הזה צריך הוא פיתוח ועיסוי יותר מכל הכוחות כולם. כי צריך לתאר את הרצון. בגלל שאדם רוצה, זה מצוין. מה החידוש הגדול של פורים? מצד אחד, אנחנו אומרים שקיבלנו תורה, לוחות הראשונים, אמרנו נעשה וניש, מה? לכאורה קיבלנו ברצון או לא ברצון? לכאורה ברצון, לכאורה ברצון. מצד שני, יש משפט שאומר, והתייצבו בתחתית ההר, שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. אז לא קיבלנו ברצון, תחליט. יש כמה פירושים. פירוש היותר נפוץ, תורה שבכתב קיבלנו ברצון. תורה שבעל פה כל כך הרבה פרטים, ים של פרטים, קשה מאוד. את זה לא קיבלנו ברצון, השם כפה עלינו את האר וחייב אותנו לקבל ברצון, אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה? אם עכשיו יש לי שדה, ויש לי בן אדם אלים שרוצה לקנות את השדה, הוא בא אליי ואומר לי, אח שלי, אני רוצה את השדה, לא מוכר, לא כדי לך להתעסק איתי. לא כדאי. עדיף לך למכור, זה... קיצר, אדם אלים. אלים. מפחד ממנו. מה אני עושה? מכריח אותי. אם אני לא אמכור לו, וואי, וואי, וואי. אני לוקח שני עדים, אני אומר להם, בואו תראו שאני מוכר לו, אני לא באמת רוצה למכור לו. כרגע אני חלש והוא חזק, אני מפחד ממנו. עוד כמה שבועות, אני כבר אזכור את זה, אני כבר אסתדר, ואז אני יוציא בחזרה את השדה. אז המחירה היא לא קיימת. כי זה נעשתה בכוח. אומרת הגמרא, אלפי שנים עם ישראל מסתובב עם טענה שקיבלנו את התורה באונס. וחטאנו בספר שופטים, וחטאנו בספר מלכים. מה אתה רוצה, ריבונו של עולם? לא קיבלנו את התורה באמת ברצון. כפית עלינו לפחות תורה שבעל פה את ההר כגיגית. כן? מצוין. אבל בפורים מה התחדש? אחרי שעם ישראל שמע על הגזרה הנוראית, אחרי שהיינו על סף התבוללות, עם ישראל מקבל את התורה באמת בשמחה, באמת ברצון. אומר השל"ה הקדוש 9, וכן אמרו רבותינו ז"ל, שקיבלו בימי אחשוורוש התורה ברצון, הנה נוכל להגיד שלושה טעמים למה קיבלו התורה ברצון. אחד, שחטא שחטאו במה שנהנו מסעודתו של אותו רשע היה ברצון בלי שום אונס, כמו שנאמר והשתי אחד, אין אונס, וכתיב לעשות כרצון איש ואיש. ודרשו רבותינו ז"ל כרצון מרדכי וכרצון המן, לכך תקנו נגד זה מה שקיבלו התורה מתחילה באונס, קיבלו אתה מרצון. בעצם זה תיקון של פורים, זה תיקון של כל הקבלת התורה הראשונית שלא הייתה ברצון כל כך גדול, ופה קיבלו ברצון. תראו, הסיפור של הרצון הוא סיפור לא פשוט. הרבה אנשים מיואשים ואומרים, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי. יש לשון הרע, אנשים נופלים, נקמה, קנאה, שמירת העיניים, תאוות אכילה, כיבוד הורים, כיבוד הורים. אם המשגעת אותך, כמה ילדים מצליחים באמת לא להתחצף לאמא ואבא. זה קשה מאוד, במיוחד בדור שלנו. האם אתה מסוגל? האם אתה מסוגל להתגבר על תאוות האכילה? האם אתה מסוגל? רוב האנשים לא מאמינים שהם מסוגלים להתגבר על תוואים גופניים חזקים שנמצאים באדם. מצאתי פסקה נפלאה בליקוטי מוהר"ן. 11. ליקוטי מוהר"ן תניינה, תורה קופיות. שמעתי שאיש אחד שאל אותו, את רבי נחמן, כיצד הוא הבחירה? בחירה חופשית. השיב לו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, בלי סיבוכים. אם רוצה, עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. ורשמתי זאת כי הוא נצרך מאוד. כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד. הרמב״ם במורה נבוכים מתמודד עם הסיבה מדוע אנשים טועים. מביא שלוש תיאוריות בשם תלמיד אריסטו, לא זוכר את שמו, ותיאוריה בשם הרמב״ם. אומר הרמב״ם, רוב האנשים טועים כי התרגלו למחשבות או למעשים לא טובים. הם טועים. כמה קשה להשתחרר מהרגלים. כמה מאיתנו מסוגלים להשתחרר מלאכול דברים מתוקים. קשה? למה קשה? כי התרגלנו מגיל קטן. שוקולדים, ממתקים, סוכריות. קשה מאוד בגיל 40, 50, 60 לעשות מהפך. אני רואה סקנים חטיפים עם מוגות, עם זה, גלידות. קשה מאוד להשתחרר. כל דבר שהתרגלנו לדברים לא טובים, קשה. גם בדעות. גם בדעות. כמה שכנעו את הציבור הישראלי, הרבה מאוד השתכנעו. הרבה מאוד. שיהיה הסכם שלום עם הערבים. שטיפת מוח, שיגעו. זה ערבים נחמדים. תן להם נשק, יעשו רק בפורים הם יעשו כנראה. כן, כן, כן. חתונה לחתונות. כמה שטפו את המוח והרבה מהמשרד השתכנע. וההסכמי אוסלו הארורים, ואחר כך. עד היום אנשים משוכנעים שאם יהיה רשות פלסטינית בעזה, הכל יהיה בסדר. טירוף. התרגלנו לדעות לא נכונות. קשה מאוד, אומר הרמב״ם, להשתחרר מדעות לא נכונות. גם במעשים. התרגלו לדברים לא טובים, קשה. ואדם מתרגל בבית שלו לדברים לא טובים, קשה להשתחרר. אדם ראה בבית שלו זוגיות על הפנים. על הפנים, על הפנים. האם הוא יכול לבנות זוגיות טובה? אומר רבי נחמן, בוודאי. בוודאי. אני חוזר לפסקה נפלאה. 11. שמעתי שיש אחד שאל אותו כיצד היא הבחירה החופשית. השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה אינו עושה. ורשמתי זאת כי הוא נצרך מאוד. כי כמה בני אדם נבוכים מבולבלים. בזה מאוד. מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנוריהם מאוד. תרגלו את דברים לא טובים. על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן. כי בוודאי יש לכל אדם חוץ משוטה וקטן שפטורים מן המצוות. שוטה הוא שוטה. הוא שיקור. הוא לא, הוא לא, הוא לא. וקטן. ילד אינו יודע. אין לו בחירה אמיתית, הם פטורים. אבל אדם נורמלי, עם כל הקשיים שלו, עם כל התיקים שהוא סוחב, מהבית, מהילדות, לא משנה, הוא יכול. הפסיכולוגיה מאוד מתחשבת בתנאי הפתיחה של האדם. ודאי שהאדם שגדל בחברת פשע, יותר קשה לו להיות צדיק, מאשר אדם גר בקריית משה שדרות המאירי 2. נכון? כנראה, נכון? יש שכונות יותר טובות, שכונות פחות טובות, מה נעשה? שכונות פשע, ודאי. אף על פי כן, התורה היא גם מתחשבת. כן? איך אומרים? לפום צרה, אגרה. ודאי שהתורה, אבל התורה לא מוותרת. התורה אומרת, גם אם גדלת בחברה לא טובה, יש לך בחירה להיות טוב. יהיה לך קשה יותר ממי שגדל צדיק מבית, יהיה לך קשה. לכן דרך אגב, הרמב״ם פוסק שבעלי תשובה יותר גדולים מצדיקים מהבית. כי הם היו בעולם שתוך שנייה יכולים לחזור אליו. והם בוחרים להיות בעולם עכשיו הטוב. בחרו להתנתק מהעולם הלא טוב. הם בוחרים להיות בעולם הטוב והם לא חוזרים אליו. איזה מעלה גבוהה, איזה מעלה. הרי בקלות הם יכולים לחזור למה שהם היו. אבל לא, הם בחרו להיות צדיקים. איזה מעלה גבוהה. אומר רבי נחמן, אל תתייאש מעצמך. כל אדם יש לו בחירה בכל דבר. רצון מלשון, ריצה. אני רוצה שטויות, אני אעשה שטויות. אני רוצה דברים טובים, אני ארוץ לדברים טובים. היא אומרת לילד, חמוד שלי, שטוף כלים. כיתה י' א', יש לו כוח או אין לו כוח? יש לו כוח, גיבור. אמא, אין לי כוח. אין לו כוח? עוד שנייה החברים באים, בוא כדורגל אחי, פה שנייה, אותו ילד. למה בזה אין לך כוח, בזה אין לך כוח? כי את זה הוא רוצה ואת זה עוד לא רוצה. לשטוף כלים אין לו כוח. לא שאין לו כוח, הוא גיבור, יכול להרים את אימא שלו באוויר, אבל אין לו רצון לשטוף כלים. כן? אתה אומר לילד שלך, סיפרתי פעם, כן? הבן שלי הקטן, היום כיתה ב', לפני כמה, 3 שנים בערך, לא זוכר, אמרתי לו, חמודי, בוא לאכול. הוא אומר לי, אבא, אני לא, אין לי מקום. אין לי מקום בבטן, ואז הוא מראה לי את הקרס שלו. מראה לי שיש לו קרס קטנה, הוא אומר לי, אין לי מקום בבטן. זה שכנוע גאוני, אה? מה אתה עושה עם זה? אין מקום, הוא אומר לי. טוב, בסדר, אין מקום. אחרי 30 שניות מגיעה המנה האחרונה, הגלידה. אבא, גם אני רוצה. אבל שכחת? שכחת שאמרת שאין מקום. ואז הוא מתמתח לי הפוך, הוא מראה לי שיש לו מקום בבטן, ככה. למה? כי את זה הוא רוצה ואת זה הוא לא רוצה. מה שאני רוצה, אומר רבי נחמן, את ספר סיפורים. גדלתי ככה, גדלתי ככה, יש לך בחירה על כל דבר, יש לך קשה אולי. מי שגדל עם תנאי פתיחה לא כל כך טובים ולא קשה יותר מאחרים, אבל אין דבר כזה שאין בחירה חופשית. הרצון הוא כוח כל כך חזק באדם. אנשים אין להם רצון לחיות, זה בעיה הכי גדולה. אומרים בחסידות שיש 4 אבות נזיקין. זה משנה, בבא קמא. בבא קמא, משנה ראשונה, 4 אבות נזיקין. שור, בור, מבעה והבער. מה זה שור? שור נגח. שור שלי נגח את השור של השכן. זה נזקי קרן נקרא, נזקי שור. היום זה אוטו נוגח אוטו. מה זה בור? פתחתי בור ברשות הרבים, לא חיסיתי, נפל שם גמל, אני חייב. מה זה מבעה? מבעה זה שן. האש שלי הלכה לגינה של החבר, אכלה את כל הפלפלים. לא החריפים, שלא זה, כן? פלפל אכלה את כל הגמבות, זה נזקי שן. מה זה אבער? אש. עשיתי מנגל, לא שמרתי טוב, קפץ איזה גחל, שרף יער שלם. זה נזקי אש. בחסידות אומרים שכל הארבעה האלה זה רמזים לתאוות באדם. שור זה גאווה. חז"ל אומרים שור גאה שבחיות. כוח עבודה! פעם שור היה כוח עבודה. חרשו איתו, מה לא, היום יש טרקטור. אבל פעם שור זה היה כוח עבודה. אם יש לך שור, תאו באפריקה, מול אריה, מי מנצח? כנראה שהתאו. תאו לבד מול אריה, תאו נוגח אותו, יכול... מצאו הרבה עריות מתים באפריקה מתאויים. תאו, שור זה חזק. זה גאווה. חז"ל אומרים שור גשם בחיות. מה זה שן? תאוות אכילה. כמו שהשן, האש שלי אכלה את הגמות של, של השכן, זה בנזיקין, בעולם הנפש תאוות אכילה. כמה תאוות אכילה חזקה היום בעולם. תוכניות טלוויזיה הכי מצליחות, מה מדברות? אוכל. תגיד, זה מה שיש לך לדבר? למה לא תדבר דברי תורה, שיעורים באמונה, במוסר, גמרא, בבא קמא? זה התוכניות הכי מצליחות על אוכל. איפה הגענו, ירחם השם? באמת, תחשבו על זה, תחשבו על זה. כן? אוכל, אוכל, אוכל. מדינת ישראל היא מהמדינות המובילות בהשמנת יתר. ממקום ראשון, ארצות הברית, תמיד. כל השטויות הן מקומות ראשון, כן? אנחנו במקומות הגבוהים. הרגלי האכילה שלנו לא כל כך טובים. אז זה תאוות אכילה. מה זה אבער? תאווה מינית. מוזכר בתנ״ך שיצר האריות הוא כמו אש. ומה זה הבור? כנגד מה? מה זה בור? עולם הנפש? יאוש. יאוש. אומרים בחסידות, גם יש לך גאווה, תאווה מינית, תאוות אכילה אפשר להשתחרר. אבל יאוש, אם אדם נמצא בתוך הבור, קשה מאוד 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 לצאת. קשה מאוד, צריך לחזק את הרצון הטוב, שאדם יאמין בעצמו. איך אומר דוד המלך? ארום ממך השם כי דיליתני. השם, אליתה מן שאול נפשי, חייתני. דוד המלך לא נתן לעצמו ליפול. הוא יכל ליפול יותר מכולנו מה שהוא עבר. אבל תמיד אמונה, תמיד הרצון שלו היה מונח, שיבתי בבית השם. תמיד כל הזמן רצון של קודש. לכן הרצון צריך פיתוח גדול מאוד מאוד מאוד. נסיים, מקום מספר 12. כתוב בגמרא, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. אסתר ביקשה לכתוב את מגילת אסתר. ולכאורה צריך ביור, וכי חיפשה אותה צדקת להוסיף לעצמה כבוד ויקר שישאר ממנה שם ושארית הדורות? מה את רוצה, אסתר? שכתבו אותך? כן? אם הבנות מתחפשות למען, למלכת, אסתר, אסתר. זה מה שהיא רוצה, אסתר, כבוד. דרך אגב, אסתר התחתנה עם אחשוורוש, בכוח. לא רצתה, חטפו אותה. ומה נוצר מהשידוך הזה? נוצר משהו? דריווש. דריווש השני, דריווש השני נולד לאחשוורוש ואסתר. כלומר, גם אם הייתה בצרה עם אותו רשע מרושע, בסוף נולד להם בן שלפי הפרסים הוא גוי, כולכם לפי האבא בגויים, לפי יהדות הוא יהודי. ומה הצדיק הזה עשה? מצוין, חידש את בניית בית המקדש. מה שאחשוורוש מנה את הבנייה, אבא שלו המרושע, הוא חידש את בניית בית המקדש. אז יצא מזה דבר טוב או לא? יצא מזה דבר טוב בסוף. אבל שימו לבות, ודרך אפשר יש לומר, כי אסתר הייתה בשפל המצב ביותה יתומה, מאב ואם, ובדרך הטבע היה נראה שתמיד תישאר בשפלות. כתוב כי לא היה לה אב ואם. חז"ל אומרים שאמא שלה הייתה בהיריון מנפטר, אבא. כשאמא שלה ילדה אותה מנפטר, באותו יום, לא ראתה את אמא שלה. איזה מסכנה להיות יתום מאבא ואמא. ולבסוף הצליח השם דרכה שנעשתה מלכת מדי ופרס והצילת כלל ישראל ממוות לחיים. כל התפנית במגילה זה בזכותה. וזאת רצתה להודיע לבני ישראל לדורותם. למה חשוב לה שיכתבו את מגילת אסתר? לא חיפשה פרסום חס ושלום. לבל התייאשו לעולם והתחזקו בכל מצב שהוא. כי עד רבה לידי הקושי יתעלה ויגיע לראש ההר, תמיד להאמין, לחזק את הרצון הטוב, וכן פרשו חלק את הפסוק, לעשות כרצון איש ואיש, אמר רבה לעשות כרצון מרדכי ואמן. מרדכי דכתיב, איש יהודי, אמן, איש צר ואויב, ואינו מובן מאין להם שאיש בלי וב, היינו מרדכי, ואילו ואיש היינו אמן, אולי הפוך, זה רמז. ואמרו לרמז, כי ואיש היא אותיות יאוש, ויאוש שייך לרשעי אומות העולם. על כן אמרו שהאמן נרמז בתיבה זו, כי כל רצונו ושאיפתו של האמן מזרע המלך, להפיל יהודי לעצבות ויהוד, זה מה שרוצה המלך, זה מה שרוצה יצר הרע שני מיואשים. ומעידך איש, ראשי תיבות אין שום יאוש, ומשום כך איש זה מרדכי, שלא התייאש מן הרחמים, אפילו כשנכתב ונחתם בטבעת המלך. אז המגילה מלמדת אותנו גם, גם שנראה לך שהכל בשיא השפלות. רוצים להשמיד את כל עם ישראל, ואסתר נחטפת לאחשוורוש בכוח, בסוף יוצא מן הדברים. תמצד יהודי, אין את המושג יאוש. שנזכה בעזרת השם לחזק את הרצון הטוב שבתוכנו.